בואו ניכנס טיפה לתוך הראש של החקלאי, שהוא עכשיו מגיע לשלב המאוד משמח של הקציר, של האסיף. זה שלב של, גם של עוצמה כלכלית וגם של שמחה גדולה. והנה התורה אומרת לו, במקום הזה שאתה נמצא, תזכור את האני. תזכור, אתה לא לבד, יש כאן עוד מישהו איתך, מישהו שלא זכה. תזכור, תשאיר לו לקט, שכחה או פאה. אל תיתן לעוצמה הכלכלית, לעשירות הגדולה, להשתלט לך גם על הלב. הלאה, התורה גם כן אוסרת נקימה, נטירה וגאולת דם, באומרו לא תיקום ולא תיטור. זה דבר כל כך הגיוני, כל כך אנושי לנקום. הוא עשה לי, מה אני לא אעשה לו בחזרה? והתורה מצווה לך, לא תיקום ולא תיטור. למה? חפן אותך לטוב הלב. הוא אומר, אני לא יכול, אני זוכר לו את זה. אז תעבוד. אז תעבוד על עצמך. אני רק רוצה להעיר כאן הערה, חלק גדול תראו, יש, אתם מכירים כמו ברכב, הדרך הרגילה להניע הרכב זה מהסטארטר. אבל לפעמים כשהרכב לא מניע, ברכב רגיל, לא אוטומטי, אז אפשר להניע אותו מהגלגלים. גם כאן. יש אנשים, אנשים צדיקים, בטח אני לא אנקום, מה בכלל השאלה? מה אני אנקום? הוא עשה לי רע, בסדר, אני מוכל לו. טוב, לא מאלה כנראה מה אנחנו מדברים, אבל יש אנשים שהם זוכרים. בכל אופן, התורה מצווה לך ברמה המעשית, העיקר המעשה, ברמה המעשית, לא לנקום ולא לנטור, ולדאוג לו ללכת, ולדאוג לבן אדם שעשה לך רע, ולתת לו מה שהוא צריך, והמעשים האלה בסופו של דבר פועלים על הלב. אחרי המעשים, יימשכו הלבבות. כדברי ספר החינוך המפורסמים, אחרי המעשים משכו הלבבות. אם אדם באופן מעשי לא ינקום ולא ינטור, לאט לאט זה גם יתהפך לו להיות תכונה בלב. היום אנחנו ממש יודעים את זה מבחינה מדעית. מבחינה מדעית אנחנו היום יודעים, אחרי המעשים משכו הלבבות, שפעילות גופנית מאוד מסייעת למצב רוח טוב. אמרתם על זה פעם? יש הורמון שנקרא סירוטנין, משהו כזה, שהוא מופרש בזמן פעילות גופנית. אז ממש אחרי המעשים משכו הלבבות. אז יש ככה שמחה בלב כתוצאה מהמעשים. אבל זה לא רק שם, אלא גם אם אדם מתרגל לעשות, לא לנקום ולא לנטור, לאט לאט הדברים האלה מחלחלים אל הפנימה, והוא גם נהיה שייך בלב אל המדרגה הזאת. וכן, עזוב תעזוב עמו, הקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. איפה אפשר לקיים היום עזוב תעזוב עמו, והקם תקים עמו? איפה יש את כוח הכעס והרוגז? כמובן, בפקקי התנועה. מי נתן לך רישיון? אדם עצבני, בפקק. בנחת, בשמחה, תעבוד על עצמך. ברוגע, עזוב תעזוב עמו, מישהו מנסה להשתלב, תן לו להיכנס. אל תדחף, תן לאנשים שלא יהיה כאן תאונות, מישהו מנסה רגע, צריך רגע לצאת, לרדת להם הדרך, אל תצפור לו, סכן ושנייה, לפעמים זה נהג חדש, לא בדיוק יודע מעצמו, רגע, נסה רגע לזוז הצידה, וכולם צופרים לו מאחור, מבילים אותו. עזוב, תעזוב עמו. אז התורה מחנכת אותך, איך להתנהג בדרכים, באופן כזה, שיהיה לך לב טוב. הלאה, עוד מצוות. הקם תקים עמו, אכן השב תשיבם, עד שתסור תכונת הקילות. אתם יודעים, מצוות השבת אבדה זה מצווה גאונית. זה מצווה... למה שבן אדם בחיים יחזיר אבדה? מה הסיבה? שאני עכשיו אשקיע ובזבז זמן וגם כסף כדי להחזיר כסף למישהו אחר, מצאתי שלי, זהו. לא אומרת לך, תורה, תתרח כדי להחזיר ממון למישהו אחר. זה עושה כל כך טוב בנשמה. גם לפעמים זה על חשבון זמן. השבוע זה קרה לי, מצאתי, הייתי באיזשהו מקום, אני מוצא בתיבת דואר, מישהו הוציא את הדואר עם המפתחות ושכח את המפתחות בתיבה. גם דואר וגם המפתחות של האוטו, שלו. אז אתה שומע את הסליל של היצר הרע, בטח עוד שנייה יורד, עוד שנייה יורד, הוא שכח, יבוא פה מישהו, ייקח את האוטו, ייקח את המפתחות. והוא היה גר בקומה גבוהה, צריך לעלות ברגל. טוב, לא היה לי, אני אדחוף לו את זה בתוך התיבת דואר. הוא כבר בפעם הבאה, הוא... מצווה, תלך, תעלה. עליתי, דפקתי בדלת, לא ענו. דופק, דופק, לא עונים, אני ממהר. תמיד המצוות האלה קורות שאתה ממהר. אתה צריך איזה. ירדתי למטה, שמה, שמתי את זה אצל משפחה, ואמרתי להם, תשמעו, זה שלך המשפחה היא, ותדאגו להם, תראו שזה מגיע אליהם וכו'. אז אתה, זה מחנך אותך. אני אומר לך, רציתי, לא היה לי זמן, הייתי מאוד מאוד מיירתי באותו רגע, ובאמת, מה שרציתי לעשות זה לדחוף את זה בתיבת דואר, ולהגיד, טוב, הנה, עשיתי איזה חובה ונגמר הסיפור. אבל כשמתעקשים, אתה אומר, הנה, זה, נעשה זה עוד צעד, זה פועל על הלב. המעשה מלמד על הלב. המעשה מחלחל פנימה אל הלב. אז זה לגבי השבת אבדה. וכן, מפני שבת עקום, והדרת פני זקן, קבל את אביך ואת אמך, ותסור מן הדבר אשר יגידו לך, עד שתסור תכונת העזות ותגיע תכונת הבושת. מחנכים את האדם. לא להיות חוצפן. איך? קבל את אביך ואת אמך. יש גדרים ברורים לזה. מופיע בהלכה, לא לסתור את דברי אביו, לא לשבת במקום שאביו יושב בו. אלה הן פעולות, אבל הפעולות האלה מכניסות את הבושת בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. האדם נהיה יותר ביישן. ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. היום אם תגיד שאתה ביישן, צחקו עליך. היום זה אין להיות אסרטיבי. כן, נועז. להיות ככה עם... יודע לתבוע את שלו, הוא אחד, הוא לא פרייר, הוא אחד שיודע לדבר, איזה מין דבר. אבל ישראל הם ביישנים. איפה מחנכים לבושה? כאן, במערכת היחסים הזאת של הדרת פני זקן, של קבל את אביך ואת אמך. מצד אחד. מצד שני אמר, הוכח תוכח את עמיתך, לא תגורו מפני איש, עד שיעשו רוב הבושן גם כן, וישאר בדרך האמצעי. אז אם אדם הוא ביישן מדי, אז הוא גם לא פותח את הפה. הוא מפחד להגיד, לדפוק על השולחן שצריך. התורה אומרת, הוכיח תוכיח את עמיתך, אם צריך להוכיח תוכיח, ולא תגורו מפני איש. יפה מאוד. אז יש לך דרך האמצעית. מצד אחד, אתה, יש לאדם בושת. הוא לא איזה חוצפן, הוא לא עז פנים, הוא לא אחד שמדבר בעזות לגדולים ממנו, לחשובים ממנו. מצד שני, כשצריך, הוא יודע גם להגיד. בצורה נעימה, בצורה מכובדת, בצורה ראויה, אבל לא בצורה מטושטשת. כן, אומר הרמב״ם, כשיבוא האיש השחל, השחל הכוונה הטיפש, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כמו שיאסור המאכל והמשתה, מוסף על מה שנאסר מן המאכלים, או יאסור הזיווג יותר מה שנאסר מן הבעילות, וייתן כל ממונו לעניים או להקדש, מוסף על מה שבתורה על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים, היא עושה מעשה הרעים והוא לא ידע. כן, האדם חושב שהוא תופס מלאכים. אני כל כספי לצדקה, אני מחמיר על עצמי, אני לא אוכל את זה, לא אוכל את זה. אבל התורה ניתנה לחיים. התורה ניתנה לבן אדם החי. התורה ניתנה לאדם החי עם כל כוחות החיים שלו. התורה לא באה לחנוק אותנו ולצמצם אותנו, התורה באה לכוון אותנו. שנעשה את המעשים שלנו בצורה מדויקת וטובה. כן, וכך באמת נוכל גם ליהנות מן החיים כמו שצריך. שהנאות החיים יהיו לנו לעזר ולתועלת בעבודתו יתברך. אז יש כל מיני אנשים שמחמירים על עצמם. יבדקו. שיבדקו האם החומרה הזאת היא בעצם היא עבודת השם או שזה עבודת עצמם. האם החומרה הזאת היא מביאה אותם לכלל שמחה או מביאה אותם לכלל עצבות. ויגיע אל הקצה האחר ויצא מן המיצוע לגמרי. ואומר כאן הרמב״ם ולחכמים בזה העניין דבר, חז"ל קבעו בעניין הזה איזה משפט, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו, והוא בגמרא דבני מערבה, בפרק התשיעי מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שישארו כעין איסורים. אמרו שם בזה הלשון, אמר רב אידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, וזה העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ובלא חיסרון. לא מספיק מה שהתורה אסרה לך. אתה תופס לעצמך עוד חומרות ועוד איסורים. יוצא שהאיסורים של התורה, מה שהתורה, הדברים שהתורה אוסרת עלינו, הם לטובתנו. לטובת החיים. כלומר, אין עניין באיסור עצמו. או אני אגיד את זה במילים פשוטות. הרבה פעמים נראה לנו שהקדוש ברוך הוא בעיקר מעוניין במה אנחנו לא עושים. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, זה. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא בעיקר מעוניין במה אנחנו כן עושים. לא מה אנחנו לא עושים, אלא מה אנחנו כן עושים. מה כן עשית, לא מה לא עשית. ודאי אל תעשה נזקים, אבל זה דבר, הדבר הבסיסי. מה כן עשית? לא מה לא אכלת. אתה יודע, אני בא בן אדם בסוף זה, אני לא אכלתי כל החיים טרף. אין בעיה, שר כוח. אבל כשאכלת כשר, איך אכלת? אכלת כמו בן אדם, ברכת כמו שצריך, כיוונת על המזון, או שאכלת ככה בלי לשים לב? אני כל חיי לא גנבתי ולא גזלתי. אשריך ואשר חלקך. צדקה נתת? מה עם הכסף שהיה לך? מה איתו עשית? אני כל חיי לא כעסתי על אף אחד. מצוין. ואת מי אהבת? וזה נראה לנו בגלל שהעוצמות של הלווים הם ככה, אנחנו, הם אולי יותר משדרים יותר בחוזקה, אז אנחנו נראה לנו ששם מרוכזת כל עירת שמיים שלנו. ואז עוד אנשים שהם רוצים להרוויח עירת שמיים, אז הם מוסיפים על עצמם לווים. למה? תוסיף על עצמך דברים חיובים. זה גם חומות. כן. כן, צריך, הוא יגיד את זה בהמשך. צריך לשבור, אבל זה רק רתיעה זמנית. זה זמני, זה משהו שהוא עתיד לחלוף. הרמב"ם דן כאן, מה האידיאל? מה המטרה? לאן צריך לשאוף? השאיפה צריכה להיות אמצע. אמצע, ולא ריבוי איסורים. לא ריבוי איסורים. כן, חוץ מהכעס, אולי. כן. אבל כן, באופן כלל כל המידות, אדם צריך לשאוף להגיע לאמצע. ולא לדמיין דמיונות שהוא מוסיף על עצמו חומרות, אז הוא עכשיו פה תופס מלאכים. עכשיו, בחלק גדול מהמקרים, חומרה בצד אחד זה כולה בצד שני. בסדר? אם אדם מחמיר ואל תרבה שיחה עם האישה, אז הוא מקל בשלום בית. זה יוצא כולה בצד השני. אם אדם מחמיר לפעמים זה יכול להיות... גם תמיד צריך לעשות את החשבון. נגיד, אדם החליט שהוא מחמיר בקשרות. אין בעיה, זה ודאי צריך להחמיר, צריך לאכול. אבל לפעמים יוצא שכרך בהפסדך. כי החומרה, זה חומרה דרבנן, של דרבנן, של דרבנן. ומצד שני, התארחת אצל מישהו, ופגעת בו שלא אכלת מהאוכל שבעלת הבית הכינה. ואני אתן לכם דוגמה, יש סוגיה ידועה. מה הדין... הוגה פרווה שנאפתה בתנור בשרי, האם מותר הוגה פרווה שנאפתה בתנור בשרי לא בן יומו, הכוונה לא תנור שנעשה בו בשר ב-24 שעות האחרונות, האם מותר לאכול את ההוגה הזאת עם כוס קפה חלבי? מה התשובה? לספרדים יש מי שאומר שמותר דבר כזה לכתחילה, הרב עובדיה יוסף והרב עמר, ויש מי שאומרים רק בדיעבד, לאשכנזים בדיעבד, אבל לכולנו מודים שבדיעבד זה מותר. אם כבר קרה הדבר, אז אפשר. עכשיו אתה מגיע, מגישה לך בעלת הבית, הכינה עוגה, תרחה וזה. אם אתה יכול להתחמק, וזה לא תשים לב, אני יודע, אתה בסדר, אבל אם זה מורגש, אז כאן יש חומרה מאוד מאוד רחוקה, מול אפשרות שלך לפגוע במישהו בצורה מאוד מאוד חמורה. אז תמיד יעשה אדם את החשבון, חשבון נפשו. גם כשאתה מחמיר, יכול להיות שאתה מחמיר כאן, אבל בעצם החמרת בחומרה קטנה והפסדת משהו הרבה יותר גדול ממנו. אז זה תמיד ככה נראה לנו, ככה תופסים מלאכים, אבל כל דבר צריך שיקול במוזני הפלס המדויקים, מה בדיוק החומרה, והאם החומרה הזאת היא מועילה או לא מועילה. האם היא רק משהו כזה שנראה כלפי חוץ טוב, אבל בפנים הוא לא כזה, או שבאמת זה חומרה שנדרשת, כן. לא, מה פתאום? לא. כי שם החז"ל מתארים בדיוק מצב הפוך, שככל שאדם הוא לא שומר על עצמו בעניינים האלו של בינו לבינה, זה לא שהוא נעצר, אלא הוא רק מדרדר עוד יותר. שם זה גם לא חומרה, שם זה גם עיקר הדין, אין פה, זה לא... לא דיברתי על לעבור על מצוות תחסכות ילד, דיברתי על חומרות. שם זה עיקר הדין. בסדר? האדם צריך למסור את נפשו ואת כל ממונו כדי לא לעבור על איסור. איסור תורה, אבל כאן דברים על חומרות. חומרה כזו, חומרה אחרת. אדם חושב, הוא מחמיר על עצמו. הייתי פעם באיזה אירוע מסוים, אז הגיע לשם איזה יהודי, ובקיצור, היה איזה מסיבה כזאת. הגיע איזה יהודי, והוא לא היה נראה לו ההכשר, הוא לא מספיק היה שמח על ההכשר שם. אז הוא עמד, אין בעיה, אתה לא שמח על ההכשר, אין שום בעיה, זכותך, אל תאכל. אף אחד לא, זה היה אירוע מספיק גדול, שגם אם לא היית אוכל, לא יסיים לב, אכל לחמניה וחומוס, תאכל. לא, הוא עמד, ויסר את כל השולחן, עבר בכל הצלחות ועשה מעשרות. בצורה ככה הזה, והמערכת כל כך התביישה, היא ניתה, עושה דומה. ממש, זה היה כמובן קשר, קשר לפי דעתו זה לא היה קשר. או לא היה מספיק מחמיר. אז הדברים האלה צריכים בדיקה. אומר הרמב״ם, התורה מצווה אותנו להיות בדרך האמצעי. לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. הנה יתבהר לך מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות. שלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות. אלא על צד הרפואות ולעמוד כנגדו בהפך. זה מה שאתה אמרת. כשצריך להתרפא, אם אדם מרגיש שהוא באמת נוטה לכיוון מסוים יותר מדי, אז ילך לכיוון האחר. אם אדם מרגיש שהוא יותר מדי נכשל באמירת שקר, אז שיקבל על עצמו להגיד תמיד רק את האמת. גם במקום שמותר לשנות, שלא ישנה. ואם אדם מרגיש שהוא נוטה יותר מדי לכיוון התאווה, יותר מדי אוכל, הוא מרגיש שזה יותר מדי, אז שיקח על עצמו איזה שבוע של מיעוט אכילה. אחרי כל אדם, אדם צריך להיות איזשהו דו-שיח מתמיד עם עצמו, לראות איפה אני נמצא, איזה נטיות כרגע מתגברות בי, איזה נטיות אני צריך לטפל בהן. זה כל מיני מין סוג של השגחה כזאת. אבל השאיפה היא להגיע, להתחזק ולהגיע חזרה אל האמצע. כמו שאדם יודע, במלאכת הרפואות, שיראה מזגו, שנשתנה מעט שינוי, לא ישכח ולהניח החולים להתחזק, עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכלית. וכשידע שאיבר מאיבריו חלוש, ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילו, עד שיבריא האיבר ההוא, או עד שלא יוסיף חולשה. כן, האדם השלם, צריך לו שיזכור מידותיו תמיד וישקול פעולותיו. אולי באמת זה הנזק הגדול ביותר, במיוחד בדור שלנו, דור תרוד במיוחד, שאנשים בכלל לא מתבוננים פנימה. אף אחד לא שאל את זה שאלה. או מעטים שואלים את השאלה, או לא מספיק שואלים את השאלה, איפה אני, מה חובתי בעולמי, באיזה דברים אני טוב, איזה דברים אני צריך לשפר. זורמים. זורמים, אחי, תזרום, יהיה בסדר. כן. אבל האדם שרוצה להיות שלם, הוא צריך לתת לעצמו דין וחשבון. כמעט הייתי אומר יומיומי. דין וחשבון, כן, יומיומי, כמו שאומר המסילת ישרים, כל יום, עושה חשבון, פעולות. איפה הייתי בסדר? איזה דברים טובים עשיתי היום שאני יכול לחזק? איזה דברים לא טובים שאני צריך להימנע מהם? בעיקר, אני אתן פה איזה עצה, בעיקר כדאי לכם, כדאי לנו. אם קרתה תקלה ונגיד כעסנו, מישהו יצבן אותם. זה לא חייב להיות שתצבנו עליו בפועל. אבל בלב, בפנים, אתה התכוותו את המעצבנת הזאת. אז כמה זמן אחר כך, כדאי לשאול את עצמנו את השאלה, למה זה קרה לי? למה התכווצתי? מה הקפיץ אותי בהתנהגות שלו? הרבה מאוד פעמים אנחנו נגלה שמה שהקפיץ אותי בהתנהגות שראיתי מולי, זה פגם שקיים בי. פגם שקיים בי. והראו לי את זה כשיקוף. הראו לי את זה. למה ראיתי את הפגם הזה? זה כל כך הקפיץ אותי, כי זה דבר שהוא קיים אצלי מאוד מאוד חזק. כן? אם יש בן אדם שהוא מאוד מאוד מפריע לו שיש אנשים שכל הזמן קופצים ויודעים הכל ומדברים. הוא היה באיזה מקום, והיה שם איזה מישהו שכל הזמן אמר את דעתו ואמר את דעתו. אוף, איזה אדם מעצבן. הוא לא יכול קצת להקשיב לאחרים, הוא לא יכול קצת לזה. כל הזמן צריך להגיד מה הוא חושב שרק הוא יודע הכל. איזה מעצבן זה, שלי היה שם איזה דיון, והיה שם איזה מעצבן אחד שכל הזמן דיבר. ואתה? הוא פשוט תפס לך את המקום, כי בדרך כלל אתה במשבצת הזאת, ואחרי התעצבנת. אז הרבה פעמים, דווקא המקומות שבהם אנחנו קופצים, אלה המקומות שאנחנו צריכים הכי לתקן. זה, הייתי אומר, זה כמעט מדע מדויק, דבר כזה. זה ממש מדע מדויק, זה שיקוף, מה שאין לי איתו בעיה, גם אם אני רואה את זה מישהו אחר, בסדר, אין בעיה. מה שאני רגיש כלפיו, ברגע שאני רואה את זה לידי, אז זה מקפיץ גם אותי. אז זה גם כן איזושהי אינדיקציה לדעת מה שכאן הרמב״ם מדבר על תשומת לב של האדם, שצריך לשקול את פעולותיו ויבחן תכונות נפשו יום יום, אינדיקציה אחת מאוד טובה לבחינת תכונות הנפש, זה לשים לב מה הקפיץ אותי, גם הכיוון השני, מה מאוד מאוד שמח אותי. מה שמח אותי? היום הייתי מבסוט, מה קרה? קיבלתי מחמאה. מחמאות משמחות אותך. יפה. אז קודם כל בוא נראה מה משמח. משמח אותך שאנשים מכירים בערך של הדברים שאתה עושה, שהם מכירים בעמל שלך. אתה גם תלוי בזה? אני תלוי במחמאה. מתחיל איזה מין דו שיח כזה. ואם לא הייתי מקבל את המחמאה, הייתי עושה או לא הייתי עושה? כל מיני שאלות כאלה שיכולות להוביל אותנו למצב שבו אנחנו יותר מדויקים. עושים את המעשים באופן יותר מדויק. דווקא התגובות הקצה, שמחה יתרה או כעס או קפיצה פנימית כזאת, יכולות ללמד אותנו הרבה על, על המקום הנפשי שלנו ואיפה אנחנו נמצאים. בחינוך ילדים זה מאוד בולט הדבר הזה. יש משהו אחד בדרך כלל, אבל לפעמים גם יותר, שהילד שלך עושה והוא מקפיץ אותך. מקפיץ. לא, זה לא שהוא לקח את הספה וזרק אותה מהמרפסת. לא מדובר על פעולות מן הסוג הזה. איזו צורת התנהגות, שאתה אומר, איך הוא יתנהג ככה? למה? מה מקפיץ בדבר הזה? משהו ש... שאצלי הוא נמצא. שאני מפחד ממנו, אני חושש ממנו. וההתנהגות של הילד, שדרך כלל, יכול להיות שהוא בכלל לא התכוון לזה, מזכירה לי את הדבר הלא טוב הזה שקיים בקרבי. אז כידוע, הילדים הם המחנכים הכי גדולים של ההורים. לא רק ההורים מחנכים את הילדים, גם הילדים מחנכים את ההורים. אז זה, אני ככה הבאתי כל מיני דוגמאות לאפשרות להיות בהתבוננות ותשומת לב יום-יום. וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה. ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשה רק כמו שזכרנו. כן, הרבה יותר קל, זה גם נפסק להלכה במשנה ברורה בסימן שינמם, או שינמם א', הרבה יותר קל לתקן משהו שעדיין לא ישתרש. יש כוח עצום להרגל. כוח עצום. אני זוכר את החודש הראשון אחרי השחרור מהצבא, ככה מדי פעם הייתי עושה, איפה הנשק? שכחתי, השתחררתי, בסדר. אתה רגיל? כן, אתה רגיל שיש לך את הרצועה הזאת כבר, ואתה בודק שהנשק איתך כל הזמן. פתאום, הרגל, יש לו כוח עצום. אז אם אדם מתרגל לדברים רעים, זה, כל דבר אפשר לתקן, אבל זה קשה. בעוד שאם אנחנו בתשומת לב, ושמים לב, אופס, הייתה כאן איזה חריגה, מתקנים אותה. זה עוד לא הושרש כהרגל. וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, והשתדל לרפותם תמיד. כמו שזכרנו, שאפשר לאדם מבלתי חיסרון.
קשור מאוד
לענבה. מה זה?
קשור לענבה.
מה זאת אומרת?
עשיתי טעות, אבל...
להודות בטעות. להגיד נכון, טעיתי, הייתה שגיאה, ועכשיו צריך להתחיל את הכל מההתחלה. רובה דעין שאומרים, טעיתי ואתאה. ככה צריך. כן, ככה צריך. ואדם עדיין נוחז בטעות, עד שהמציאות מראה לו מול הפנים את השגיאה. כך כתוב על אדם הראשון שאמר, אכלתי ואוכל. אכלתי ואני אמשיך לאכול. אז כאילו לחזק את ה... איך כתוב? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם תסלף דרכו, הדברים הלא טובים שאדם עושה גורמים לו לכל מיני דברים צרות, והוא כל מיני אומר, הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי כאלה צרות? מה? אתה הבאת את זה לעצמך? בצורה שבה התנהגת, ביחס שהענקת, במקומות שבהם השקעת או לא השקעת. זה מה שחטפת, אתה בסוף אתה פונה להשם יתברך ומגלגל את זה עליו. מגלגל את זה עליך. אז לכן, הוא מביא כאן את הממרת הפילוסופים, כבד ורחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולן. קשה למצוא אדם שהוא נולד מושלם, יש כאלה ילדים צדיקים, אתה רואה אותם מגיל קטן, רק מחלקים את הסוכריות שלהם לכולם, וזה, וכולם נוף וצופים. אם אתם רואים כזה ילד, תספרו לי, תגלו לי, כי אני מחפש... רוב הילדים, הם ככה, הם מתוקים וחמודים, אבל הם גם, יש להם, כמו שהם צריכים להשתפר. הם רוצים את הסוכריות לעצמם, הם חושבים גם על עצמם, ולאט לאט, האדם מתבגר, מתיישר, נהיה כללי, הזכרנו את זה פעם, ציר ההתבגרות, אפשר לסרטט אותו, איך אני יודע אם אדם הוא ילד או מבוגר? מה, כלומר, ילד זה שלב ברור בחיים, נכון? יודעים. מבוגר זה גם שלב ברור. יש באמצע איזה גיל כזה לא ברור, שנקרא גיל נערות, שהוא מתחיל בגיל שנתיים ונגמר בגיל 120, זה שלנו, אבל גיל כזה לא... מה מבדיל? מה גורם לאדם לעבור מסטטוס של ילד ולעבור איפשהו למתבגר? תשובה, כלליות. ברגע שהילד מבין שהוא לא לבד, שהוא חלק מחברה, שהוא חלק מכלל, בזה הוא עשה את הצעד הראשון לעולם של מבוגרים. אפשר לראות את הדבר הזה בצורה מופלאה ביותר. עשיתי על זה פעם מחקר מעמיק במשחק כדורסל. לכו תראו פעם ילדים, כיתה ו' משחקים כדורסל. או גם למטה, היי, ד' ובכן הדברים נראים בצורה הבאה. ילד אחד מחזיק בכדור, רץ, ריצת אמוק, ראשו מופנה למטה, הוא לא רואה אף אחד, מחזיק את הכדור, ומסביבו עומדים, בהנחה שזה 5-5, אם משחקים יותר, עומדים, 10 ילדים וצועקים לו, אליי, אליי, תמסור, תמסור. הם לא מעניינים אותו, הוא רוצה רק את הסל. אונס רחמן הפטרי, וכולם תקפו אותו, וזה, אז הוא, ילד ברירה, משחרר את הכדור על הבבא, בכלל לא משנה למי זה יגיע וזה, וחוזר, תופס ילד אחר, חוזר חלילה, זה תמסור, תמסור, וכולם רוצים, בלגן וזה, עד שנגמר את ההפסקה. יפה, זה, ומצחיק, נכון. ולעומת זאת, איפשהו נגיד, לא יודע, יש כיתה זין, ח' ת', לא יודע מתי, פתאום מגלים את המושג שנקרא קבוצה. שאני לא לבד. ומגלים את הפלא שהכדור הוא עובר יותר מהר אם מוסרים אותו, מאשר אם מכדרים אותו כל המגרש. פחות מעמד, זה פלא, אתה יכול למסור. רגע, רגע, אבל אם אני אמסור, הוא יקלע, ולא אני... כן, אבל אנחנו באותה קבוצה, אם הוא יקלע זה גם יחשב גם לי, אז זה בסדר. אני מסוגל גם למסור לו, מיד אני אצעק, תחזיר, תחזיר, אבל מסרתי. התחלה. ואז שלב הבא, כבר ממש ממש מרגישים את הקבוצה, ואתה מתחיל לראות גם תרגילים משותפים, אתה מתחיל לראות איך שחקן אחד רץ, וחוסם לשחקן אחר כדי שהוא יקבל כדור ויזרוק. כלומר, הוא עושה בכלל פעולה בלי כדור, כדי שמישהו אחר יקבל כדור. זה ממש, זה כבר הלכת למשיכה. זה כלליות, לשם הכלליות לגמרי. עכשיו אתם צוחקים, אבל זה ממש, ממש, יש לי תלמיד שהוא עבד כמדריך כדורסל. ועשה קורס כזה מאמנים וזה, ואז דיברנו, ולא משנה כרגע באיזה מקום זה היה, אבל היו שם, היו אצלו ילדים משלושה בתי ספר, בני אותו גיל, משלושה בתי ספר שונים. הוא אמר לי, היה מאוד מאוד בולט ילדים מבית ספר מסוים, לעומת ילדים מבית ספר אחר. הוא הדריך ילדים קטנים, הוא אומר, ילדים מבית ספר המסוים הזה, היה אכפת להם שכולם השתתפו, הם דאגו גם לחלשים, הם מסרו, הם שיתפו, והילדים השניים, כל אחד, מי שהיה כוכב היה כוכב, ומי שהיה נשאר בצד. והוא אומר, זה היה שיטתי, קבוצה אחרי קבוצה, מבית ספר מסוים שהגיע, ראו את זה עליה. ראו את העבודת המידות בתוך המקרש כדורסל. פעם עשיתי איזו עבודה עם בני נוער, במקום מסוים, ויצא ששיחקתי איתם לפני כן כמה פעמים כדורסל. ואחרי זה ביקשו ממני להעביר להם שיחה. אז אמרתי, יאללה, מצא בעל חוב בעקבות את חובו, החלטתי להיכנס בהם, אמרתם, אתם ילדים. למה? אנחנו ילדים, אנחנו נוער, אנחנו זה, נוער פה. אתם ילדים. למה? אתם משחקים, אתם צועקים. צועקים. כל הזמן צעקות. אתם עדיין כל אחד מרוכז בעצמכם. טוב, מזה התחילה שיחה, התפתחה שיחה, ובסוף השיחה הם קיבלו ממני מטלה, את המשחק הדורסל הבא שלהם לעשות בשתיקה. מי שמדבר, יורדות לשתי נקודות לקבוצה. בשתיקה, נראות איך זה יהיה. תענוג. כולם הרבה יותר נהנים. בעיניי, אתה מדבר עם מישהו בעיניים, המידות נהיות מתוקנות. הקבוצה הרבה יותר דומיננטית, והיחיד, הוא יהיה חלק מהקבוצה. זה הציר. אחד הדברים הקשים ביותר לראות, זה מבוגר שמתנהג כמו ילד. מבוגר שחושב רק על עצמו, זה כמו פיגוע. אתה רואה מבוגר שהוא, אתה מצפה, אתה מבין, יש פה תור, יש אנשים לפניך, יש עוד צרכים, לא מעיינתי, אני, זה קטסטרופה, אתה לא יכול להסתדר עם בן אדם כזה, אתה לא יכול לחיות איתו, אתה לא יכול לעמוד לידו, כולם מתרחקים ממנו. אתה בסך הכל אומר, מה קרה? הוא מתנהג כמו ילד, כן, הוא מתנהג כמו ילד, אבל ילד, אנחנו עוד יכולים לסבול את זה, להכיל את זה, כי אנחנו מבינים שהוא בתוך תהליך מבוגר, זה כמעט בלתי נסבל. אז לכן, ציר ההתפתחות המידותי המרכזי, הוא המעבר בין פרט לכלל. האם אני יכול לחשוב אנחנו? כמובן שההשלמה, או אולי האבן הבסיס, בכזה תהליך, זה יכולת להתחתן. ולחיות עם עוד מישהו, צמוד, בבית, ובאמת לחשוב אנחנו. אחרי זה גם ילדים וכו', אבל לא רק, עוד לפני כן. ובאמת, במובן הזה יש הרבה מה ללמוד במשחקי הילדים. אני ממש נהנה להתבונן, להסתכל מהצד ולהתבונן. על ילדים משחקים, אפשר ללמוד מזה המון. קודם כל אפשר ללמוד על ילדים שיש להם קשיים מוטוריים. אני רואה ילד שהוא בא לבעוט בכדור והוא נופל. זה, הוא צריך טיפול לילד הזה, הוא צריך עזרה, הוא אין לו שיווי משקל, אין לו... בעיטה בכדורגל פשוטה, התבלבלו לו הרגליים והוא נפל. ואפשר לראות הרבה. אפשר לראות מי הולך לבד, מי מוסר, ממש. אפשר לדעת, מובטחני בזה שיהיה גדול בישראל. הכדורגל, יש, אתה רואה מידות כאלו. אבל כל פנים, רוב הילדים, זה דברים שהולכים ומתפתחים. כבד הוא ברחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולם. רצה לומר, למעלות המידות ומעלות השכליות. מזומן ומוכן. אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. הנביאים גם כן אומרים שהאדם נברא חסר, האדם נברא לא שלם. אמר, אין בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה, ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אישה. ושלמה המלך עליו השלום אמר, סתם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, גם הוא חטא. כאן הרמב"ם נכנס כאן לבירור מה היה החטא של משה רבנו, שהוא הרמב"ם מסביר שמשה רבנו כעס. הכעס של משה רבנו זה לא הכעס שלנו. הוא היה גרגירון של כעס, אבל לפי מדרגתו של משה רבנו זה היה. היה חטא ולכן הוא נענש. אני מדלג על כל הקטע הזה של הרמב"ם מבאר את משה רבנו, זה, הוא כותב בעצמו שהוא יצא מזה הפרק. כל פעמים תדעו שהרמב"ם מבאר שהחטא של משה רבנו בימי מריבה היה זה שהוא כעס. קצת, מאוד, טיפה, גרגיר, טיפונת. ואשוב על כוונתי, על הגמרות הפרק היום. כי כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אל אמצעותם, יהיה במדרגה העליונה ממדרגת בני אדם. הוא אדם שחושב על פעולותיו, לכן יש לנו גם עיניים לפנים, מתבונן, שוקל אותם, הוא שייך אל המדרגה המתקדמת, זה בעמוד קופי ג' בזה. הוא שייך אל המדרגה הכי מתקדמת לבני אדם. אל האנשים הבוחרים. אתה יכול לבחור. אתה בודק את המעשים שלך ובוחר. ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג אל טובו. וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה. וכבר זכרו החכמים, זיכרונם לברכה זה העניין, וכתבו עליו ואמרו, כל השם אורחותיו, שם לשון שמי, מודד. כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ושם דרך הראינו בישע, ושם דרך הראינו בישע אלוהים, אל תקריא ושם, אלא ושם. והשימה הוא השיעור והסברה. אדם הוא מתבונן בדבר, שיעור, סברה, טוב, לא טוב. זה מדויק, זה לא מדויק, זה מוגזם, זה לא מוגזם. הגבתי נכון, לא הגבתי נכון. זה העניין אשר פירשנו, וזה הפרק כולו בשווה, וזה שיעור מה שראינו שצריך, וזה העניין, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כן, שאלה. זה עכשיו בדיוק הטראומות של מסיבת חנוכה. נר מספר 6. מתבייש. יש כזה שיר של אמון האלון. כן, שהוא היה נר מספר 6, אבל הוא התבייש. והאורים, נו, 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 זה, זה. וכולם היום, הייתם פעם במסיבת חנוכה של ילדים בגן לאחרונה? זה נראה כמו מסיבת עיתונאים. כולם עם מצב, אף אחד לא רואה את המסיבה, כולם עסוקים בלצלם. מסכנים, תהיה עם הילדים, תהיה עם המסיבה, תחייך אליהם, כולם ככה, זה, זה, תחייך. על כל פנים, לא, לא צריך ללחוץ על ילד, אבל צריך כל פעם לאט לאט, לאפשר לו, קצת, לאתגר אותו. בעדינות, לא לשבור, לא לרסק את האנשים, ילדים זה נפשות רכות. אבל כל פעם ככה, לעודד, לעודד, כשזה ילך, להעצים את זה, לשבח. מה אתה אומר, חמודי, אולי... אולי תקרא, אני מזמירות בתפילה. לא, אני מפחד, אני מתבייש. טוב, בסדר. אז אחרי שבועיים, אולי בכל זאת, אולי תקרא רק את החלק, אולי אני אעמוד לידך, וככה לאט לאט. כי אם זה דבר לא טוב, אז צריך לעזור. לא בעל, שום דבר לא באלימות, שום דבר לא בלחץ, הכל ברוגע, אבל כן, צריך לדאוג שילד יהיה לו גם אומץ לעשות דברים, שלא יהיה כזה סגור וביישן. כל אחד שנוטה לכיוון מסוים, צריך, המחנכים, ההורים צריכים לאזן אותו. ילד שהוא כל היום בחוץ, משתולל, שמח וזה, האיזון זה לדאוג שגם יהיה בבית, יקרא קצת, שחק משחק הקופסה, ידע גם להתנהל בתוך מרחב סגור. וילד שהוא כל היום בתוך הספרים, אז האיזון שיהיה לו גם חיי חברה, ישחק, יהיה קצת בחוץ, כדורגל, יטפס, יעלה, ירד, יצא קצת מהמחשב והמעכבר, וכן זה הדרך. אנחנו אלופים בלדבר. צריך סייעתא דשמיא שזה גם יקרה. לילה טוב.